היחס בין התורה לבין המציאות של הבן אדם, של הבני אדם? שזה גם מתבטא ביחס בין ישראל לעמים. אז זה כאילו משתי מקומות וכל אחד ככה מאיר נקודה אחרת. אז אומר הר"ן בדרשותיו, ואחד מן היהודים הגדולים שיעד בביאת משיחנו הוא זה, כי אומרו כי אז זה הפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם לשם השם ולעובדו שכם אחד. נרצה בזה, כי כל האומות ישובו לאמונתנו בכללי התורה ובפרטיה כפי דעתנו. וזה שאמרו במסכת עבודה זרה, מה יוצווה לחברי לרבי אלעזר, כל צאן קדר קו צולח, בליעזר, אמר להם רבי אלעזר, כולם גרים גמורים הם לעתיד לבוא, שנאמר כי אז להפוך אל עמים שפה ברורה. מתקיף לב רב יוסף ודימה מעבודה זרה ודעת רבהו, אמר לה לעובדו שכם אחד כתיב. הרי כבר נתברר שכל האומות ישובו לאמונתנו, לכל פרטי המצוות ודקדוקיהן כאמור. אז יש חזון שכל העמים, כולם יקבלו על עצמם את התורה, ויקיימו אותה בכל פרטיה. אולי פה להסביר, לפי זה רגילים לומר שאנחנו שונים מהדתות המפורסמות, האסלאם והנצרות, שהם יש להם עניין כזה של להפיץ את הדת שלהם בכל העולם. בחרב, ניסיון, שבנצרים זה היה בחרב בהתחלה, היום פחות. אבל שניהם רואים עניין גדול להפיץ. ולעמים אחרים גם, זה בכלל מראש זה לא קשור לעם. ואנחנו אומרים, לא, אנחנו לא כאלה, אין לנו עניין כזה. אין לנו עניין להפיץ את התורה לכל העולם. פה הר"ן אומר, על פי חז"ל, שיש חזון כזה, שכל העולם יהיה, כולם יהיו יהודים, גרים.
אין לי בעקבותינו. אנחנו
מביסים ומפסמים
שזה
במילה ולא נכתים
לנו פסקה.
שמה על מי?
פעם מולדנו להינסו בתחי עולם שפסקה שלו.
נכון. שזה יכול להיות שזה יבוא מעצמם. ככה אפשר ליישר. נכון. כלומר שאנחנו לא באופן יזום ואקטיבי הולכים אל כולם, אבל ודאי לא בכוח, אבל זה כן יתרחש מעצמו. שהם כאילו הלכו אלינו. הלכו עמים רבים ואמרו, יוצאת את התורה עוד בראשי ירושלים. לבוא לשמוע. אני חושב שזה גם נפקא מינה למעשה, ש... לא אומר ש... יש מקום אולי למה שיש הרב שרקין, שיש לו רעיון כזה של שבע מצוות בני נוער, אנחנו אומרים שלחב"ד יש דבר כזה. באמת שבע מצוות אולי גם עכשיו יש עניין, לא בכוח, אולי יש עניין מסוים. אבל בעומק הדבר יש באמת פסקה אצל הרב אורות הקודש. כאילו אנחנו צריכים לייצר איזה מסר להעביר אותו להם. אלא הכוונה אנחנו קיימים. ובקיום שלנו אנחנו בעצם משדרים משהו שהוא בסופו של דבר יהפוך את העולם. ככה אפשר להגיד. טוב, אז הערה בסוכן. ממשיך הר"ן, ואומרם ז"ל, מה אשווה לך ואנחמך? איך שאשווה לך, אנחמך. פירוש ידוע, שכל הקטטות שבינינו והאומות, הם מסיבת חילוף האמונה. כמו שאמרו בשבת, אמר לאום רבנה לרב כהנא, משמיע לך מהי הר סיני, אמר לו הר שנעשו בו ניסים לישראל. אז אומר לו, הר סיני, הר ניסי מבעלה. אל הער שנעשה בו סימן טוב לישראל. ואומר, הער סימן האם היא באה אליה. אמר למה הייתה מה? נושכיחת קמי דרב פאפה ורבון אברי דרב ישוע דמאיני באגדתה דרב פאפה ורבון אברי דרב ישוע דאמו תרוויו מהי הער סיני? שירדה שנאה לאומות העולם עלינו. אז זה הפירוש של הר סיני, שזה הוריד שנאה לאומות העולם. זה הכי מתאים ללשון, למילה. וכמו שאמרו, אם תמצאו את דודים, תגידו לו שחולת אהבה אני, תגידו לו שכל חולאים שאומות העולם מביאים עליי, אינם אלא בשביל שאני אוהבת אותו. הטעם בזה, שהבדילנו השם ברך מכל האומות שנתחתן בהם, שלא לאכול המאכלות האסורות, והריחוק וההבדל מביא על כל פנים לידי כך. אני גם אז סותר, לכאורה איזו מוסכמה שיש, שכאילו אומרים שהשנאה לנו היא לא נובעת רק מזה שאנחנו מקיימים תורה ומצוות, אלא בגלל שאנחנו יהודים, שזה מה שהתברר במלחמת העולם השנייה, בשואה, שהם רדפו את כל היהודים, גם יהודים שניסו להחביא את היהדות שלהם, הם רדפו אותם. לפחות במאמר הזה, מדרש של השירים, אז זה דווקא בגלל התורה והמצוות. טוב, אפשר ליישב שגם כשיהודי לא שומע תורה ומצוות, הם מבינים שהוא באמת... באמת זה מה שהוא רוצה.
יותר משמע שזה ההדרה של הקדוש ברוך הוא, שהוא נתן לנו את המצוות.
אתה אומר, לא הקיום, אלא הברית שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו על המצוות, וזה שייך לכל יהודי. אז הם יודעים שכל יהודי שייך לזה. וצריך להגיד שזה שווה. למרות שצריך למצוא את הנפש רק על עבודה זרה, גילוגת ושיחוד הימים, אבל משהו שבעצם כל קיום מצוות, לפי מה שכתוב פה, שוב, אם אתה, לפי דבריך זה קצת פחות חריף, כי זה לא תלוי בנו. אבל אם נגיד שזה גם, משהו מדבריו שזה בגלל השונו, השונות, השוני. כמו שאמר המן, ודעתיהם שונות מכולם. אבל משהו שכל המצוות מסכנות אותם, בעצם. זו הטענה של השמאל היום. אנחנו צריכים להיות כמה שיותר ליישר שוויון. לא להדגיש הבדלים, לא להדגיש זהות. זה יפתור את הבעיות, אז יהיה שלום. איך אומרים? אני אומר להם, זה לא מציאותי מה שאתם אומרים, אי אפשר. זה משהו בסיסי, זה לתת מה שאתה אומר. אבל אפשר להגיד שכן, על דעת כן. אנחנו כן נמשיך ללכת עם הכיפה, גם בצרפת נניח. למרות שאין איזה גזרה, כן. לא בגלל שאת גזרה. יש מצבים מיוחדים, שעל זה יש דיון, אם צריך למצוא את הנפש, אבל בעצם אפשר ללמר שעצם ההתנהגות היהודית כהתנהגות שונה, היא מהווה סיכון, יש פה דבר. אבל זה יש סיכון שווה.
כשהיה עכשיו, כשאמרו ליהודים בצרפת לא להיות עם כיפות, אז
אמרו
להם כן
להיות עם כיפות. מי אמר?
אז חלק מהשמאל אמרו להם...
שיהיו עם כיפות? בשביל זקיפות קומה. אז אשרי השמאל שם... אשרי השמאל שככה מדבר, בסדר. אז כמו שהוא אומר שהגויים לא סוגלים את אלה שמקיימים מצוות, אלא את הבחירה האלוקית. גם אני לא דיברתי על השמאלנים הממשיים, אלא על התפיסה. התפיסה החריפה שלה זה. שהיא הולכת לשם. מי שאמר את זה, זה לא בגלל שהוא זה, אלא למרות הפכורה. טוב. אז צריך להגיד, זה מאוד חשוב. ברור, אבל כאילו גם בהקשר, במבט הזה, שזה מאוד חשוב, זה שווה את הסיכום. שווה את האיסורים, שווה את כל המחירים ששילמנו. נכון לומר, זה לא רק המעשים, אלא זה כל מה שעומד מאחורי זה. אבל גם אם מתמקד כאילו בצד הזה, משמע שאפילו זה. קשה להבין את זה. קשה להבין. בעיניים רגילות, בעיניים אנושיות. כאילו ניקח איזה אירועים שעברו על עם ישראל. כאילו... אבל לא. אפילו אם זה המחיר, נו, שוב, כשיש התנגשות מקומית, אז אדם יאכל חמץ בפסח כדי להציל את החיים שלו. אני אומר לך, תשמע, אבל זה שאתה אוכל לך מצה כל השנים, זה אומר פעם ב... לא יודע כמה, פוגרום, או כל פעם זה יהיה בלבוש אחר. זה התוצאה, אין מה לעשות. בסדר, אוכלים מצה בכל אופן. זה שווה. לכן אמרו, הוא ממשיך, לפיכך אמרו לך שישווה לך הנחמך. כלומר לך שישווה לך שאר האומות, שכולם יהיו באמונה אחת עמך הנחמך. איך ייפטר הבעיה? אז באמת שבסוף כולם יהיו שווים. אבל לא שאנחנו ניישר קו איתם, אלא הפוך. הם יישרו קו איתנו, וכל האומות יקיימו כל התרי"ג מצוות. כי אז תהיה נחמה שלמה, שאין אחריה דאגת מלחמה ושנאת האומות לענן עלינו. נו סיים המדרש, כשיגיע היום ונשגב השם למדו ביום ההוא, וזהו בזמן משיחים. אז זה שהתורה יצרה או מבטאת פער מאוד גדול שיש בין ישראל לאומות, וזה על זה אנחנו סובלים, יכולת אהבה אני, חולאים שהאומות העולם מביאים אלא בלי שביל שאנחנו אוהבים אותו, וגם הר סיני, שממנו ירדה סיני לאומות העולם. אפשר להעמיק קצת ולומר שזה לא רק הפער בין ישראל לעמים קשור לתורה, אלא אפשר להכניס את זה גם בתוך עם ישראל. כלומר, בעצם התורה באופן פשוט לא מתאימה למציאות האנושית. כלומר, העמים, אפשר להגיד, הם זאת מדרגתם לגמרי. זה הם המדרגה האנושית. ומילא התורה לא שייכת, לא נתפסת להם, ואדרבה מעוררת אצלהם שנאה וזרות. אבל אפשר לומר שגם אצלנו, לעם ישראל יש באמת בחינה נשמתית, יש בחינה של שקדוש ברוך הוא בחר בנו, ויש גם בנו צד אנושי. ומהצד הזה, אז באמת התורה היא לא... כאילו, כמו שהאומות יש להם צד שהוא רחוק, אז גם האדם באשר הוא אדם, אדם מישראל בצד האנושי שלו, יש מרחק בינו לבין התורה. אני אדגים את זה אולי בכמה דברים, ואחר כך נראה את זה גם בתוך דברי האור המאיר. יש מאמר, דבר ציווה לאלף דור, שרויה הייתה נילתן לאלף דור. אלא שהקדוש ברוך הוא ראה שאין העולם יכול להתקיים בלי תורה, אז ניתנה ל-26 דורות. אז משמע שגם מצידנו, מצד עם ישראל, היה צריך להפשיל אלף דור. אלף דור היה צריך לחכות עד שתינתן תורה.
ואז מה?
ואז העולם היה מוכן לזה.
העולם לא היה מוכן אחרי 10 דורות. אחרי 10 דורות, הוא לא עשה רושם שהוא מתקדם.
אז אתה אומר, מי אמר שאחרי 1,000 יהיה מוכן?
כן.
אולי, אם ב-10 לא מצליחים, אז אתה אומר שגם ב-1,000 לא? אתה אומר, מודדים כמה התקדמת ב-10.
הרי היה שזה מה שקרה בסוף.
מה קרה? תורה ניתנה. באמת 10 דורות היו, ולא זזו כמו שצריך, אז ברמבול. עוד 10 דורות, פלגה. עוד זמן עבר בתורה. אבל אף על פי כן, זה אולי מה שאין העולם היה יכול להתקיים. אבל כאילו מצד האמת, כאילו היה צד שהיה צריך להבשיל 1,000 דורות בשביל לקבל תורה. אומר, אם הייתה הבשלה כמו שצריך, אז יכול להיות שגם לא הייתה שנאה, שלא הייתה פער. שכל האומות היו כבר משלימים. זה היה כאילו צומח מתוך האנושי. כאילו אדם היה מבין את זה לבד. יש רס"ג ידוע שאומר ככה ש... בעצם היה אפשר להגיע עם השכל לתורה. אבל זה היה לוקח הרבה זמן. יכול להיות שזה המקור שלו. שהוא אומר את זה מסברה, הרי רס"ג מאוד הלך לפי הסברה. אבל יכול להיות שהוא... גם היה כל כולו נטוע בתורה, אז הוא... אולי אפילו, אני לא זוכר פשוט, אולי הוא מביא את הגמרא הזאת. אבל מה היה קורה ב-1,000 דור? הם מבינים מסברה, היו מבינים. ניסוי, תהייה, חושבים, נכשלים. בסוף מבינים שמה שצריך. כל התרי"ג, היו חושבים לבד. אבל... אולי לפחות היו מגיעים למסקנה שחייב להיות, שיש איזו נבואה כזאת שצריכה להיות בעולם ושהיא תדריך אותנו בדיוק מה לעשות. אולי זה היו מגיעים. אולי אפילו יותר קרוב. אז היו מגיעים לכל בסברה. רק הוא אומר, זה לוקח כל כך הרבה זמן. זה מה שכתוב שם. אי אפשר לך כל כך הרבה זמן בלי תורה. אז זה 26 דורות. מה?
הרב אמר את זה הרב רמבין, לא? שני
סבורה, שני גדולה. שהוא השיג את הדברים מסברה. את האמונה. וגם את התורה. גם תרי"ג. אז אפשר להגיד אברהם, הוא באמת אדם גדול בענקים. זה יכול להגיע לזה לבדו. אבל העולם כולו היה צריך 1,000 דור. כיוון שלא חיכו 1,000 דור, אז העולם באמת לא בשביל לקבל תורה. ועוד ביטוי לזה, מה שהתורה ניתנה בקולות וברקים. והתייצאו בתחתית ההר. כל הזעזוע שהיה שם. שרי בליל שבועות, ידוע, מנהג ישראל זה כאילו לתקן ולהשלים את זה שאז התורה באה כאילו בהפתעה. אז זה לא סתם שהתורה באה בהפתעה, באמת. שלא היה שם מישהו שיתארגן, שתהיה השכמה. פה מכירים את הבדיחות, שרק היקים היו שם, כן? כי מה היה? לא זוכר מי. אלה באו מוקדם יותר, ראו שלא קורה כלום, הלכו. חסידים קמו מאוחר. בזמן זה רק היית. אז זה לא אבל הייתה בעיה טכנית כזאת שלא התארגנו ובאו בזמן. משהו הרבה יותר עמוק. שהתורה באמת לא הייתה יכולה לצמוח מהמקום שלנו, לא היינו שם. כמה שנתכונן, פשוט התכוננו. שהרב אמר להם, היו נכונים ליום השלישי. אבל כמה שנתכוננים זה לא... זה משהו אחר. לכן הכתוב, וירא העם, וינו, ועמדו מרחוק, לא יכולים לעמוד בזה. ועלו מהאש הגדולה. בחז"ל כתוב שנסוגו 12 מיל. כל הדברים מבטאים שבאמת לא... לא היה פשוט. כי יש פער עצום בין הגודל של התורה, הנשמתיות, לבינינו, כאילו אפשר לגשר. אז יוצא שככה, יוצא שבעצם בין הבני אדם לבין התורה יש פער עצום. מה שקדוש ברוך הוא גזר על עם ישראל, זה גם זכות, אבל זה גם גזרה כאילו, זה שהוא כאילו ייגש אל הערפל אשר שם האלוקים, ייגש אל אב הענן, ויקבל את התורה, וכל העולם יישאר במדרגה הרגילה האנושית, כאילו יוצא שאין במדרגה הפשוטה, ואנחנו כאילו הולכים למשהו שהוא חריג. תמיד שאלה, כאילו, מי החריג? האם אנחנו הנורמליים והם כולם משוגעים? אפשר להגיד. הולכים, מבולבלים, שיקורים. רצו לי, אני מצטט אחד מחכמי אומות העולם, שאמר שעם ישראל זה כמו עם פיקח שהולך בין כל השיקורים. תמות ישראל, שמאמר אחריות הישראלית, אולי בעוד מקום, נביא את זה. שם אחד מההוגים הגדולים. אפשר להגיד שהם שיקורים, אנחנו ביישוב אדם. אפשר להגיד שהם בעצם בני אדם נורמלי. ואנחנו חריג. אנחנו במדרגה שהיא בעצם מעבר לאנושי. בני עליון כולכם. אמרתי אלוקים אתם, בני עליון כולכם. לא בני אדם, מעל הבני אדם. ואז באמת, זה יוצר את הפער בין ישראל לעמים. זה יוצר את המתח. ויקח הרבה זמן עד שהם יקבלו. יכול להיות שאולי המדרש שאול נשאר כפשוטו. מתי האומות יקבלו? אולי 1,000 דור. יש ביטוי אצל הרב שזה יהיה חיקוי ארוך מאוד. זה גם מתאים מה שדיברנו מקודם, שלא שאנחנו באופן... אנשים יראו ויחכו. והרבה הרבה זמן עד שהם כאילו יפנימו את זה. כמה זמן. טוב.
ה-universality שלנו, יש את הרעיון הזה, זה ייקח הרבה זמן, לא צריך לעבוד על זה אז, אבל אנחנו עושים שינוי.
איך אנחנו מביאים את העולם כולו אל המקום הטוב?
זה ה-universality שלנו, נכון?
כן.
הרב מדבר על זה כמה פעמים, נכון? אז זה עושה שינוי, זה לדור או...
אנחנו עושים שינויים וזה, הצד שני שאומרים לעשות עצמנו ראשון, הם זורקים. תשכח מהעולם, זה ייקח הרבה זמן. אל תראו את הצד הזה.
לא הבנתי. האם, מה השאלה?
השאלה, שזה ייקח הרבה זמן, אז יש אלו שהשמאלנים אומרים, חושבים יוניברסליות, אנחנו יוניברסליות, רעיונות גדולות וכל זה, והכיוון שאולי תביא אותם ככה, שהם לא יודעים על זה. אבל זה ייקח הרבה הרבה זמן, אולי הם לא צודקים בכלל, אז צריך לטפל בעצמנו ראשון, בגלל אנחנו מבינים את הכל, והיוניברסליות זה באמת אלף דור. אתה מבין מה אני שואל?
שאולי זה מוקדם לעסוק באוניברסליות. צריך לעסוק בעצמנו. וזה יקרה הרבה זמן.
או לא.
זה נגיד, אולי נתחיל את העבודה עוד מעל דורות. ככה את הזמן, כן. כמה עברו דורות מבריאת העולם ועד עכשיו? יכול להיות שמאה בערך. אתם יודעים את זה. כמובן, הרבה אומר שאם משה רבנו עד רבה ש-40 דורות, נגיד עכשיו עוד 40. נכון שהוא מדלק לכאורה כמה דורות, אולי יותר. 200. אז יש עוד זמן. צריך לקחת את הזמן. כן. אני חושב שאיפה אנחנו מתעסקים באוניברסליות? לא אומר, יש גם, כמו שיש כמו הרב צמחונים, שהרב אמר, מי שיש לו נטייה כזאת, במובן החסידות, בסדר. רק שלא יחשוב שזה עכשיו מתאים לכולם. זה לא מדרגה לכולם. מישהו כזה, יפה. או אפילו קבוצה, אבל שאין לנו אומרה שזה מתאים לכולם. אז יכול להיות שגם בעניין הזה, מי שיש לו איזו נטייה אוניברסלית מיוחדת, לפנות אל העמי וכל זה, הוא רואה, יבורך. אבל לא יחשוב שזה עכשיו הסוגיה, באמת אנחנו צריכים לחזק את עצמנו. איפה אני חושב שזה כן מתאים כאילו לכולם להתעסק בזה, באוניברסליות? זה איפה שזה צורך שלנו. לפעמים זה צורך שלנו. יכול להיות שבדור הזה חלק מהדברים זה גם צורך שלנו. יש דברים שאנחנו כבר אולי צריכים לייצר קשרים עם האומות בשביל לקיים את הבסיס של עם ישראל. אין לו, אמר אולי גם למדנו את זה פה, שרבי יהודה אפילו על הרומאים אמר דברים טובים בשביל עם ישראל, לא אמר את זה של הרומאים. אבל באמת הוא בזה גילה איזה נקודת ניצוץ שיש להם, זה לא אמר שקר. אז אולי גם עכשיו זה, התקדמנו אולי איזה כמה צעדים, שני צעדים, שלושה צעדים, מתוך אלף אולי התקדמנו כמה, 10 צעדים. טוב. אז פה אני חושב שמה שדיברנו מקודם על הפער בין התורה לבין המציאות האנושית, שהוא הרבה מתבטא בין הישראל לעמים, אולי אור המאיר נותן לנו ביטוי נוסף לזה. אז בואו נראה בפנים. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך. בפרשת ויתחנן כתיב, אנוכי עמד בין השם וביניכם בעת ההיא, להגיד לכם את דבר השם, כי יראתם מפני האש ועליתם בהר לאמור. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. והכוונה, כי הנה בוודאי, נגד זיכוך ובהירות גופו של משה רבינו, בוודאי יכול הקדוש ברוך הוא להראות עוצם בהירות התורה בלי שום בחינת התלבשות וצמצומים. כאשר מצאים לרבותינו זה שנתראו על פסוק, מכל ביתי נאמנו, שמשה רבינו עליו בשלום, ידע אותם הצירופים שמהם נבראו שמיים וארץ, ויכולת בידו לברור כל העולמות. ועם כל זה, בכל ביתי נאמן. אם כן, למה הלביש הקדוש ברוך הוא אור בהירות התורה בסיפורי מעשיות, עד שנעשה אתה כאשר לדבר אשל ראו, כמו שכתבתי לאל פירוש הפסוק, ודיבר השם אל משה, פנים אל פנים כאשר לדבר אשל ראו, והכוונה, עוצם בהירות התורה, הלביש הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים, באמת יש 70 פנים לתורה. ושם במקומה היה אור בהיר, רק שמות קדושים. בכללותם אינה רק שם הגדול וקדוש, הוויה ברוך הוא. ולכן נקרא פקודי השם, שכללות וסיפורים, פקידה וגנוזה בשם הוויה ברוך הוא. והלביש אותה כך, כל כך פנים אל פנים, עד שנראה את הסיפורי מעשיות כשר ידבר אשר ראו, באמת פתח דבריה יאיר אור בהיר. כן, אז התורה מצד עצמה כתוב עליה ששמותיו של הקדוש ברוך הוא. שמותיו של הקדוש ברוך הוא זה בעצם להתייחס להוויה רוחנית, שהיא מעבר למציאות הגופנית, מעבר למציאות של העולם הזה, מעבר למה שנתפס בחושים. אבל התורה כן מדברת בשפה של בני אדם, בסיפורי מעשיות, גם. וזו שפה שאפשר לראות אותה, התורה מספרת משהו על האבות, על האימהות, אתה יכול לצייר את זה בחושים, לדמיין את זה. כוח הדמיון יכול להשתתף. אז זאת אומרת שבעצם התורה מצד עצמה, מצד מדרגה של משה רבינו, שהוא ודאי מבטא את המדרגה של השורש של עם ישראל, אז היה אפשר באמת להביא אותה בצורה רוחנית, אבל כדי שזה יגיע, כדי שהתורה תאיר לבני אדם, לא רק למשה, אז היה צריך להדביש אותה בשפה ובאופן שכולם מבינים. אז באמת התורה היא רחוקה. אולי למשה היא לא רחוקה. למשה היא לא רחוקה. אבל לנו היא רחוקה. כדי שיהיה צמצום של הפער, אז היה צריך להלביש אותה בסיפורי מעשיות, להלביש אותה בלשון בני אדם. ואז זה כאילו מתקרב אלינו. שוב, זה באמת הפסוק. הנה אנוכי בא אליך באה וענן. הקדוש ברוך הוא לא הביא את האור כמו שהוא. ילביש אותו באה וענן, ילביש אותו בלבושים. האור כמו שהוא אפשר להסתכל, אבל בלבושים אפשר להסתכל. ואלף דור, אם ניקח את ה... נחבר את מה שאמרנו קודם, אלף דור זה אולי עד שהבני אדם יבשילו להיות ממש מסוגלים לראות את האור כמו שהוא, או לפחות לראות דרך הסיפורים את האור. ככה ההמון תופס את הסיפור, ההמוניות שבאנו תופס את הסיפור, אלא שהקדוש ברוך הוא, וזה אולי פלא, הקדוש ברוך הוא גנז את האור של התורה ב... כאילו, אם הייתי ככה אומר את זה ב... אולי חריף, שיכולת שאם התורה הייתה ניתנת לאלף דור, הייתה נראית בצורה אחרת. מצד אחד אולי כל העמים היו משתתפים, את שני יכול להיות שהיא לא הייתה צריכה להתלבש בלבושים כאלה. או לפחות היה הרבה יותר רצף בין המשל לנמשל. עכשיו, בגלל שיש פער, התורה ניתנה באופן הזה, ולבוש כזה, כדי שיתאים לנו, כדי שאנחנו בני אדם נוכל לקבל אותה. יש הרמב״ם, ששוב, גם אם התווכחו איתו, אבל זה ודאי... אני חושב שמקובלים חלקו עליו בצורה שהוא אמר את זה, אבל בעצם הסכימו איתו רק כאילו בדרגות אחרות. שאומר שהרבה מצוות מהתורה זה רק כדי לסלק את העבודה זרה. אז כאילו אפשר להבין מדבריו, זאת אומרת שהתורה ניתנה במציאות שהייתה הרבה עבודה זרה, לכן היה צריך לתת את כל ה... אז המקובלים, די לא אומרים שזה, לא מקבלים את זה, אומרים זה לכתחילה, זה דברים עצמיים, אבל ודאי גם הם הסכימו שהלבושים של התורה, שהתורה מלובשת באופן הזה, זה מצד המדרגה של בני אדם. אחרת לא הייתה צריכה להתלבש. אלא מה? פה נעשה באמת פלא, סוד כזה, שלמרות שהתורה התלבשה, אבל מה שמאיר בה זה האור המופלא ההוא. כאילו, כאילו היה אפשר להגיד שלוש ברירות. או לא לתת תורה עכשיו, וכן לתת אותה. ברירה אחת זה להיות במדרגה כמו שלנו היום, אבל בלי תורה אל אולי דרך ארץ. נראה שנייה זה באמת לחכות עד שנגיע למצב שנהיה מסוגלים לקבל את התורה מהמדרגה העליונה הפנימית שלה, הנשמתית שלה. זה אפשרות איזה. אפשרות לישית שבה הקדוש ברוך הוא בחר. שלמרות שאנחנו לא רואים לקבל תורה, בכל אופן נקבל אותה. כלומר, נקבל אותה בלבוש שאנחנו יכולים לשמוע, אבל הלבוש למרות הפער בינו לבין השורש של התורה, הסוד הוא שהוא באמת מבטא אותה. שהוא אומר, פקודי השם, שבשם הוויה גנוזים הסיפורים, אלא גם בתוך הסיפורים גנוז שם הוויה, כן? יש פה איזה פקידה גנוזה. זה הפלא של התורה. ואפשר שהפלא הזה אולי אפילו יותר גדול מה... כן? תורה שתינתן אחרי אלף דור, כאילו התורה בשורשה, התורה בבהירות שלה, אני אומר כבר בחריפות חסידית, כן? מה יותר גדול? התורה כמו שהיא, במקום המופשט, הגבוה, העליון, או הפלא הזה שהתורה כמו שהיא מצליחה להתלבש בלבוש שלנו. אז מסתבר שזה פלא יותר גדול. ובמובן הזה, אז גם המצוות. גם המצוות. זה מצד אחד דבר מוחשי, דבר שהוא... דבר שהוא שייך לעולם שלנו, לבני אדם. שייך לגוף. מעשים, רואים את זה בעיניים. מצד שני, זה מקשר אותנו למקור הכי הכי, הכי גבוה. שלמה המלך עליו השלום רמז בחוכמתו, פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה. קנאים רואים לפעמים, נופל לאדם המשכיל חוכמה נפלאה, בפנימיות מחשבתו בהשגת רוממות אלוקות, וכאשר עלה ברצונו לגלות את המחשבה זולתו, בוודאי בלתי אפשרי לגלות פנימיות מחשבתו עם החוכמה כאשר היא שם בנקודת הלב. כי לא ידעו ולא יבינו השומעים ברוב דקותה. וזה מוכרח להלביש פנימיות דקות מחשבתו באיזה פסוק או מאמר מדבריהם, באמצעות דלת בחינות פרדס, כפי הצורך. והשומעים אין השגתם חזקה להבין ולהשכיל, עומק מחשבתו הפקודה וגנוזה בפשט או רמז או דרוש או סוד, אזי אינם נותנים מניהם כמעט בחינת ההלבשה. נאמר כמה זה נאה דורש ונאה אומר, ונבערים מדעת להשגיח על פנימיות חוכמה נפלאה, ויצא לעבודת הבורא המנובא שם בדלת בחינות, פרדס. כן, ההמון שומע איזו דרשה נפלאה, איזה משל יפה, נהנה מזה, ולא קולט שיש פה בעצם איזה רעיון מופשט, רוחני, פנימי, נשמתי, הרבה מעבר למה שתופסים. זה באמת המחשה מאוד, זה... אבל משל, משל, בתור משל זה טוב, שפעם הייתי במילואים, והיה ליל שבת, הלכתי לישון, וישב יהודי לידי מכשיר טלוויזיה פתוח. למה לא הערתי לו? לא, לא מדן בסוגיה הזאת, יש אתם חולשה, משום שלום. בכל אופן, היה שם הדרשה. לא יודע איפה היום, אחד גיל קופה, ששמעתי פעם את השני, נראה לי שהוא יתקרב אחרי זה יותר. הוא נותן דרשה, כאילו היה שם איזה מין תוכנית כזאת, מאוד, וזה הרבה אנשים יושבים שם וזה, והוא נותן דרשה. אז הוא אמר, דיבר על פרשת שבוע. עכשיו, מה אני אעשה? אני אנוס, אני מקשיב. אז הוא מדבר, ואני רואה כל כמה שניות, הוא אומר איזה בדיחה וכולם צוחקים. אבל אני מקשיב, אני אומר, הוא אומר רעיון מאוד יפה. הוא אומר רעיון ממש יפה. ונראה שהקהל בכלל לא, כן, הקהל הוא בא ליהנות כזה, באים, זה אירוע נחמד, משחק כזה. מה שראית, כאילו מלביש. לא יודע, לא הבנתי מה הקטע שלו, כאילו, יכול להיות שבאמת רצה שאנשים יהיה להם יותר זהות, יותר שייכות. עכשיו שאחרי זה אמרו שיתקרב את זה, אם לא, אז אני מברך אותו. אז בכל אופן, זה קצת המחשה כזאת, שלפעמים בא לדרשם. אומר איזה משל, איזה סיפור, והמון נזכור את הסיפור, את הזה. הוא בעצם בא להגיד איזה נקודה, ללמד איזה... זה באמת אם הוא אדם גדול, אז הרבה פעמים אפילו ילביש באיזה סודות, כמו שהוא רומז פה, רומז. רומז דרשה שהרבה אנשים מבינים, אבל בעצם אנשים גדולים שאומרים שיש פה סתרי תורה. ועל שם טוב היה מספר סיפורים, הוא היה מספר סיפורים. על סוסים, על עגלות, איזה. אז אנשים נהנו מהסיפורים, ככה נמשיכו אליו, לפעמים איזה משל מוסרי, איזה... הנה אפילו של מופת שהיה שם, איזה... השגחה, אבל הגדולים, רמי פולונה וכזה יוצא בו, הם הבינו שהוא אומר סתרי תורה, כאילו שהוא מגביש בזה. אז הוא אומר, ככה התורה, מדברים לזה תורתנו הקדושה. פתח דבריה במקומה יאיר גבוה ורמה לרוב דקותה, לית מחשבה תפיסה כלל. וכאשר בא אל בחינת הדיברות למעמד הקדוש על הר סיני, הוכחה להתלבש ולהצמצם פנים אל פנים. וחוכמה נפלאה וסודות הנוראים והעמוקים התלבשו בפשוטי תורה, כמו סיפורי מעשיות כמבואר. ולזה אפשר שכיוון בחוכמתו, פייה של התורה חתכה בחוכמה. ורצונו לומר, פתיחת דבריה, טרם בואה לבחינת התגלות הדיברות, יהיה רק בחוכמה נפלאה וסודות עמוקים, אז ברגע הראשון, בפתח, זה באמת סוד עמוק, נפלא מבני האדם. בתורת חסד הלשונה, כלומר, כאשר באתי מבחינת הלשון, נוצא דיברות בהר סיני, אזי רק תורת חסד, תורה נאה, כמו חסד אסתר, שפרש מהרשה, לשון נאה, כלומר, שבני האדם יש להם הנאה, מה נאה פשט זה? ואינם נותנים מנועים להסתכל על פנימיות התורה. מסודות העניינים הפקודים מולזים מסיפורים מעשיות, כי אם זכי הראות אשר עיני שכל להם. גם הוא נשמע קצת ביקורתי על ההמון, אבל יכול להיות שלפעמים האדם הגדול יגיד שלא אכפת לו שההמון שומע רק את זה. כי באמת הרעיון הפנימי גנוז שם, אז גם אם לא יודעים הוא משפיע עליו, כן? כמו שהתורה היא כזאת. אפילו שאנחנו לא מסוגלים להבין את כל הפנימיות שלה. אבל בכל אופן זה נמצא שם. יכול להיות שהוא גם מתכוון לזה. כי הוא אומר זה קטנות, אבל אז למה הוא אומר להם את זה אותו דרשן? זאת אומרת, גם הוא בעצמו. כדי שככה יש להם אחיזה, אבל לא רק בלבוש. דרך הלבוש יש להם אחיזה בדבר הפנימי.
אתה בוחר זה
מזכיר את כסף? נכון, מה שהרמה אומר. נכון. פסוק אומר. אז יצא ככה, שאומות העולם אולי מייצגים פה את המרחק המוחלט. ממנו ירדה שנאה. משה רבינו הוא באמת כבר שם. הוא נמצא כאילו בכל ביתי נאמן, הוא כאילו נמצא בשורש, במעיין של התורה. ועם ישראל הוא נמצא בתווך, כי הוא מצד אחד יש בו את הצד האנושי, יש בו, יש בנו גם המון, המרצות. ושוב, זה לא רק חלוקה בין אנשים, זה בכל אחד יש את הבחינות השונות. צד נפשי, צד גופני, צד דמיוני, צד שכלי יותר, עמוק יותר, מופשט יותר. וגם לנו התורה היא לא דבר מובן מאליו, גם לנו התורה היא מטלטלת. המפגש איתה יש מרחק, וחלק מהפלא איך לגשר על המרחק, זה מה שהוא אומר פה, דיברה תורה כלשון בני אדם. ולפי זה הרבה פעמים, כאילו, המסקנה מזה לעבודת השם. באמת אנחנו עוסקים במצווה, בלימוד הלכות, בלימוד הפסוקים וזה, אז יש צד שאתה יכול להגיד, באמת אני לא מבין, אבל זה כאילו מין מתנה מהקדוש ברוך הוא שנתן לי דרך דברים מאוד מוחשיים, מאוד נגלים לעין, אחיזה בדברים שהם הרבה יותר ממה שאני מבין, שהם בגדר סוד. ואז יכול להיות שזה פשט אחר בקולות והברקים. קודם אמרתי, למה היה קולות וברקים? באמת, פשט פשוט, זה שזה... זה מבטא את המרחק. אם יש הכנה לקבל תורה, אז הם מקבלים את זה בנוחות, בשקט. אם יש חוסר הכנה, אז זה מזעזע, זה מטלטל. אני אפשר להגיד לפי זה אולי עוד שעת, אולי זה גם שעת, נכון? ששוב, כיוון שההמון הוא לא מבין דברים מופשטים, אז הוא צריך שידברו אליו בשפה שהדמיון מתפעל. שהקולות והברקים זה כאילו שזה יהיה כמו כפשוטו, שזה יהיה עם צבע, שזה יהיה מאוד מרשים, כדי שזה יעשה פעולה בנפשות. כאילו, אדרבה, אם היו יותר גדולים, היה אפשר לדבר בשקט, בחשב. אליהו נביא אחר כך, הוא עושה דבר דומה, הוא מצד אחד גם עושה משהו כזה מרשים שכולם רואים, ואחר כך כנראה צריך להמשיך את העבודה בחשאי, לוחות שניות ניתנו בחשאי. ואומרים שזה התורה שבעל פה. כאילו הייתי אומר, אם ננסה לבטא בשפה מובנת לנו, מה ההבדל בין המדרגה שהיא יותר באמת חיצונית, ובין המדרגה שהיא יותר קרובה? כי התורה בעצמה, איך זה? איך זה נראה? חלק מהבעיה שאי אפשר להגדיר את זה, זה סוד. אבל איך הם מתקרבים לזה? זאת כמו שהרמה אמר על האמונה, אתה יכול להגיד מה זה לא, מאשר מה זה כן. מה זה כן? אם אני רוצה באמת לא להיות בחיצוניות, אני רוצה להיות בפנים. רוצה להישקן עם נשיקות פיות, לא רוצה להיות רק בהלבשה. מה עושים? אז רואים לכאורה שהפער הוא בין דמיון לשכל. אחד הדברים שמאפיינים את הדמיון, אי שזה מתקשר לעולם שהגוף תופס. וב' זה קשור לנחת והמהירות. שהדמיון הוא נותן לבן אדם את הדברים שמתארים את כוח הדמיון, נותן לבן אדם די מהר את התוצאה. יש התרשמות שבזמן קצר אתה כבר נמצא במשנה איזו חוויה שאמורה להיות, איזשהו רגש, איזשהו תרומות, איזה שם. כאילו באמת דרשן טוב, דרשן שיודע לפנות להמון, אז הוא, זה, והם כבר יוצאים עם איזה... אבל בעבודה מסוג אחר, אדם כאילו חושב, מתבונן וזה, ולאט לאט מגיע לזה בהירות. כלומר, אולי אחד הסימנים, אם אתה נמצא במקום יותר חיצוני, ואתה נמצא בעצם בלבוש של התורה, שנזכה שזה יהיה בלבוש של התורה, כן? אבל בלבוש במובן החיצוני, מה שהוא אומר, אם היה להם דעת, שאין להם מני שכת, זה אם זה, האם הנקודה פה זה שזה יהיה מהר, או שיש נחת מהשילוח הולכים לאט. וזה שוב מתקשר עם מה שיארנו במשם אותו מדרש, שכיוון שלא הייתה ברירה אלא להביא את התורה לעולם מהר, אז גם צריך להשתמש בכלים כאלה, כן? אם הם חכים אלף דור, אז אפשר להסביר לאט לאט. כאילו, האפשרות השנייה, אפשר לומר שזו הסיבה שקוראים רות בשבועות, כי באמת במנגינה, נגיד שהקריאה של ההתרשמות שיש מפרשת יתרו, לעומת הסיפור של רות, זאת אומרת שדובר פה על שני גרים, אפילו בשם, בשם יש שיתוף של כמעט כל האותיות. אני מכירו לה בשם חיבה, כמו שהוא רותי, כן? אז זה אותו, אותו שם כמו יתרו, כן? אבל המנגינה היא אחרת לגמרי. פה זה קולות וברקים, רעש, זעזוע, טלטלה. אצל רות זה שקט, שקט, שקט. אפילו לוקח הרבה זמן עד שמבינים מה המשמעות. כאילו, מי שהיה מסתכל רואה איזה שתי נשים נראות ככה, אפילו די, אחת מהן לפחות נראית לא בטוב, עבר עליה הרבה, אחת נראית יותר אולי בכוחו, זה אבל זרה. לא, הולכות לסדר, אחת בעצם הולכת לסדר, הולכת, לוקחת שיבולים. מאוד לא מרשים, כאילו, מאוד לא זה. טוב, בועז, בעיניים הפנימיות שלו, הוא ודאי לא בעיניים של ההמון. הוא רואה שיש פה אישיות, בעלת מידות וכו'. מה שלא בעיניים רגילות. זה מבט של משיח. יכול להיות שזה השלמה, כאילו. השלמה של התורה. בהרבה בחינות כנראה ש... כאילו, התורה ניתנה בכפייה, הרות זה בא מתוך בחירה. נכון. זה בא מלמעלה, שכאילו אנחנו מוכנים, אז דיברנו מקודם. יש מרחק עצום, למה הכפייה? מה הרע לא אומר? אי אפשר לתלות את זה בבחירה שלנו. למה אפשר לתלות בבחירה? כי המציאות האנושית רחוקה מזה. הבחירה שלנו מתעתעת, מתנדנדת, נענה. אחרי אלף טוב, אולי היינו כבר מגיעים לזה הבשלה של בחירה כזאת, שכבר זהו. שזה כבר בין טוב לטוב. אז... אנחנו לא שם עכשיו. אבל רות משלימה, כי רות זה כן מתוך בחירה, זה הכי בחירה שבעולם. אז יכול להיות שלכן גם שם זה בא כאילו בנחת. ועד שאתה רואה את התוצאות, לוקח כמה דורות. בסוף הפסוק אומר, שמע בסוף. אבל מי שהיה בדור ההוא, מה רואה? אחרי שש דורות רואים את התוצאות. אבל האמת הצד השני. וזו אולי באמת הבחינה של תורה שבעל פה. תורה שבכתב, אני יכול להיות שזה, כמו שאתה בכתב יצד אחד יותר גדולה. אולי זה גדולתה, שדווקא היא מגיעה עד לתחתיות, עד לארץ. אבל יכול להיות שזה לכתחילה, שתורה שבכתב, והאופי שלה הוא צריך להיות כזה, שמשהו שהוא באמת ככה מרשים. כאילו, הקריאת התורה, יכול להיות שזה לא, זה לא סתם, אולי קולטים דווקא שיעור בלימוד, לפעמים יכול להיות יותר כזה, וואו, מאשר קריאת התורה. זה, קוראים לתורה, צריך להחזיק ראש, שלא יעיין בינתיים באיזה זה. טוב, אתם לא מתחלובים מניסיונות האלה, ברוך השם. אדרבה, נראה שקריאת התורה היא כאילו אירוע כזה. זה העניין. אולי, אל תחפש פה את זה שזה יהיה חידושים וזה. פה באים דווקא לפנות, צד אחד אל הנשמה, ומצד שני גם לחוש. לכן העם מתאסף, וכולם קמים לספר תורה, וכאילו צריך להביא את ה... יכול להיות שנבוא עם המקומות האלה. זה לא, לא דבר ריקו שהבעל קורא יהיה כמו שצריך, כן? אירוע. צריך להיות אירוע. אתה רואה שבעל פה זה הצד השני. זה לא משהו שהוא בא מלמעלה, ולא משהו שהוא בא וכאילו תופס כאילו את הדמיון וככה הוא מגשר על הפער, אלא משהו שאנחנו פועלים, משהו שאנחנו, וזה כאילו זה, שאנחנו מתחילים לגשר באופן כאילו יש שתי דרכים האלה לגשר על הפער. אחד שהקדוש ברוך הוא כאילו קושר את הסוד העליון לדבר שהוא מאוד מאוד קרוב ונראה לעיניים, והדרך השנייה זה העבודה שלנו בעצם. וזה התורה שבעל פה, שהיא יותר בחשה, יותר בשקט. אבל היא עושה שאנחנו נהיה מוכנים. באמת שהפער יהיה פחות חריף, שהבן אדם יכול באמת להטות אוזן. באמת, תורה שבעל פה, זה שדם מקשה קושייה ומתבונן, נגיע לסברה יותר עמוקה ויותר עמוקה. תהליך של לימוד זה תהליך שאתה מתחיל ממה שנגלה לעין, והולך ומעמיק במהות, בסברה הפנימית, לא מה שהעין החיצוני תופסת. אז זה מסתבר מה שעם ישראל כל שנה בליל שבועות. אגב, יש פה, אני אומר לך שתמיד יש לי קושייה על ליל שבועות, שמבחינת לימוד תורה נטו, זה בזבוז זמן רציני. כי מי, אני מדבר עליי, לא עליכם, כן. לא, אבל יש אווירה טובה וזה, אבל צריך ללכת. מ-1, 2 בלילה אתה כבר לא לומד מרוכז, אחרי זה אתה ישן לא טוב בבוקר, גם אחרי צהריים אתה לא משהו, שעות לימוד, יצאת בזה. אז מה הרווחנו? אז הרווח דווקא מה שאמרנו, הסברה הראשונה, כן? אירוע. תעד שני, כל האירוע בא להגיד את מה שדיברנו, שלתקן את המצב שהיינו רק בהתרשמות, אלא מתחילים לבנות את זה מן המצב.